שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 278. הביוב שמתחת לגוש דן. חלק א'. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות טורק, מותג מתקני ההיגיינה המקצועי המוביל בעולם. את מתקני הסבון, ג'ל, אלכוהול ומגבות הנייר של טורק אפשר למצוא במרבית מפעלי התעשייה, בתי החולים, בתי האבות וחברות הניקיון בישראל. טורק, שהיקף המחירות השנתי שלה עולה על 2 מיליארד אירו, מחפשת בעלי עסקים ויזמים שהצטרפו אליה כמפיצים לקוחות עסקיים בכל רחבי הארץ. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של עושים היסטוריה והשאירו פרטים.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
ביוב. אני בטוח שאתם שואלים את עצמכם, למה לכל הרוחות רן הולך לדבר על ביוב? האם אחרי 277 פרקים של עושים היסטוריה, סוף סוף נגמרו לו הנושאים לפרקים, והוא נעשה נואש. אז קודם כל אני רוצה להזכיר לכם שאתם אלה שלחצתם פליי בנגן שלכם, אז אתם צריכים לשאול את עצמכם, למה אתם רוצים להקשיב למישהו שהולך לדבר על ביוב במשך 45 דקות. אנשים מוזרים בחיי. ולא, לא נגמרו לי הנושאים לעושים היסטוריה. הסיבה שבגללה בחרתי את הנושא הזה היא מכיוון שאני אוהב את תל אביב. באופן כללי אני אוהב ערים גדולות. אני אוהב את התזזיתיות שלהן, את התחושה שאני מוקף במיליוני אנשים שלכל אחד מהם יש סיפור מיוחד, כמו כברת ענקית שאף פעם לא הולכת לישון. בכל בוקר, כשאני יוצא מתחנת הרכבת בדרך למשרד, אני מרים את הראש של גורדי השחקים הענקים ושואל את עצמי, איך הדבר הזה עובד? הרי ריכוז של מיליוני בני אדם שאוכלים, שותים, וכן גם משתינים ומחרבנים, מדי יום ומדי שעה, בתוך שטח זעום של כמה עשרות קילומטרים רבועים, הוא לא דבר טבעי. אם עלי התשתית הבלתי נראית שמקיפה אותנו, כל מטרופולין מודרני היה מדרדר לכאוס מוחלט בתוך ימים ספורים. ולא פחות מעניין, אני רוצה להבין את הלמה. מערכת הביוב של עיר צפופה כמו תל אביב היא אחת המערכות ההנדסיות המורכבות ביותר שאפשר לעלות על הדעת. היא פרוסה על פני שטח רחב, קבורה מתחת למטרים של אדמה, עובדת 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, וצריכה להחזיק מעמד עשרות שנים. בעיר כמו תל אביב, שחוגגת 110 שנים להיווסדה, מערכת ביוב היא פחות מערכת מתוכננת מראש כמו מעגל חשמלי, ויותר כמו גוף חי. אם תל אביב שמעל הקרקע היא כמו עץ שגודל ומתפתח עם השנים, מערכת הביוב שלה היא כמו השורשים של העץ הזה, שגדלים ומתרחבים יחד איתו. אז איך מתכננים מערכת כזו? למה היא נראית כפי שהיא נראית? בואי איתי. אם לחצתם פליי ואתם מקשיבים לי כעת, זה סימן שגם אתם שואלים את עצמכם את אותה השאלה בדיוק. אתם רוצים לגלות את התשובה? לרוע מזל, אי אפשר לגלות את התשובה הזו כאן ועכשיו. כדי לגלות אותה, אתם חייבים לצאת למסע אל מתחת לאדמה. אנחנו נמצאים עכשיו בשירותים של המשרד של עושים היסטוריה.
מה קורה עם השירותים? שאלת פה.
רגע. זו ההזדמנות האחרונה שלכם. אני מחזיק עכשיו בידיי נייר טואלט אדום ומגבון כחול. קחו את המגבון הכחול והסיפור נגמר כאן. אתם שוטפים את הידיים, זורקים את המגבון לפח וממשיכים להאמין במה שאתם רוצים להאמין. או שאתם יכולים לקחת את נייר הטואלט, להשליך אותו לאסלה, להוריד את המים ולצאת איתי למסע אל ארץ הפלאות התת-קרקעית.
אני אראה לכם כמה עמוק הצנרת של הביוב מגיעה. זכרו, כל מה שאני מציע היא האמת, לא יותר.
נו, מה קורה?
בואו איתי.
השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא למה אנחנו בכלל צריכים ביוב? אני מניח שעבור רובכם זו שאלה שהתשובה לה כמעט מובנת מאליה, אבל חשוב לזכור שבמשך רוב ההיסטוריה האנושית לא היו מערכות ביוב. אמנם פה ושם אפשר היה למצוא מערכות בסיסיות להולכת שפחים כבר לפני אלפי שנים בערים בהודו, במזרח הקדום, ומערכת הביוב של האימפריה הרומית נחשבה כבר אז לפלא הנדסי של ממש, אבל אלו היו היוצאים מן הכלל המעידים על הכלל. ברוב היישובים לא היו מערכות ביוב, ואם היו, אלה היו מערכות שצמחו באופן אורגני, כחלק מההתפתחות הטבעית של היישוב, ולא מערכות שתוכננו מלמעלה כדי לשרת את צרכי האוכלוסייה. למעשה, אחרי נפילתה של האימפריה הרומית, נשכחה ונזנחה הטכנולוגיה של הביוב, וחלפו מאות שנים עד שהאירופאים גילו מחדש את הצורך במערכות ביוב, גם בערים הגדולות והצפופות ביותר של היבשת. עד אז, שפחים זרמו במקרה הטוב לתוך בורות שנחפרו באקראי בין הבתים, במקרה הרע, ברחובות הערים, ממש מתחת לרגליהם של העוברים והשבים. הנה לשם הדוגמה תיאור של מהנדס בריטי בשם ג'ון פיליפס, שב-1847 נשלח לסקור את מצב הביוב בלונדון, שבאותה התקופה חוותה זינוק מטאורי באוכלוסייתה. ציטוט. יש מאות, אם לא אלפי, בתים במטרופולין הזה שאין להם כל ניקוז שפחים כלשהו, ולרובם יש ביבי שופחים מסריחים שעולים על גדותיהם. ויש גם מאות רחובות, חצרות וסמטאות שאין להם ביוב כלל. איך מי הגשמים והזוהמה נשטפים מהם, ואיך מסוגלים תושביהם האומללים לחיות בכאלה מקומות? קשה לי לומר. במסגרת תפקידי ביקרתי מפעם לפעם במקומות רבים שבהם הזוהמה המפוזרת על הרצפה בבתים, במרתפים והחצרות כל כך עבה וכל כך עמוקה עד שקשה ללכת בתוכה. ראיתי במקומות האלה בני אדם חיים וישנים בחדרים מוצפים בגלל ביבי שופכין שעלו על גדותיהם, נוזלים על הקירות ומציפים את הרצפות. ההשפעות של הזוהמה, הלכלוך והגזים הרעילים שנובעים מהביבים ניכרת על פניהם וגופם של היצורים המסכנים שמתגוררים במערות הטינופת והגועל. סוף ציטוט. מהתיאור הזה קל להבין מדוע מגפות קטלניות היו שכיחות כל כך בלונדון, פריז ושאר הערים הגדולות, מגפות שקטלו עד כדי 10% מאוכלוסיית העיר בבת אחת. ההבנה שמערכת ביוב היא צורך חיוני עבור עיר מודרנית החלה לחלחל אצל הממשלות והרשויות השונות רק בעשורים הראשונים של המאה ה-19. חלק מהסיבה לכך היא התמורה שחלה במדע הרפואה, כשהממסד המדעי החל להפנים את עובדת קיומם של החיידקים כמחוללי מחלות, וחוקרים כדוגמת ג'ון סנואו הוכיחו את הקשר בין ביוב מזוהם שחודר למי השתייה ובין מגפות קטלניות כגון טיפוס וחולרה. סיבה נוספת היא התמורות החברתיות שהתחוללו בחברה האירופאית באותם השנים. באופן טבעי, מי שסבלו הכי הרבה מההשלכות של תנאי התברואה הקשים בערים הגדולות היו העניים. הם אלה שנאלצו לחיות לצד בורות ספיגה מצחינים ולשתות מי נהר מזוהמים בשפחים, בזמן שהעשירים נהנו ממימי אגמים צלולים ומשרתים שדאגו לפנות את השפחים שלהם. רעיונות דמוקרטיים וחברתיים שהחלו צומחים באירופה בימים שאחרי המהפכה הצרפתית החלו לשנות את התפיסה הקודמת לפי העוני הוא סוג של פגם מוסרי, ולכן העניים אחראים באופן כלשהו לגורלם העגום. החלוצה בתחום מערכות הביוב העירוניות הייתה העיר המבורג שבגרמניה. ב-1842 השתוללה בהמבורג שריפה אדירה שהחריבה כרבע מהעיר. במסגרת הבנייה מחדש הוקמה בהמבורג מערכת מרכזית להולכת שפחים שהייתה ראשונה מסוגה בעולם ונגזה אליה חלק גדול מהביוב העירוני. ההצלחה המרשימה של המבורג עוררה את סקרנותן של ערים נוספות בעולם, ויותר מכולן את אנשיה של לונדון, שכאמור הייתה אז בתנופת גדילה משמעותית וסבלה מתנאי תברואה נוראיים, כפי שעולה מתיאורו של ג'ון פיליפס שהבאתי קודם. אבל למרות התנאים הקשים, עדיין חלפו שנים רבות עד שהוקמה בלונדון מערכת ביוב מרכזית. המכשול העיקרי להקמתה של מערכת כזו לא היה קושי הנדסי דווקא, אלא פוליטי. לבעלי הבתים, אלה שהזכירו את הבתים לאזרחים העניים יותר, לא היה שום אינטרס להשקיע כסף כדי לחבר את הבתים האלה למערכת ביוב מרכזית. לכן, במקרה הטוב, לבתים האלה היו בורות ספיגה מקומיים שנגזו אליהם את הביוב הגולמי. מהבורות האלה עלו ריחות איומים ונוראים, ומדי פעם בפעם הם היו עולים על גדותיהם. היו אנשים שתפקידם היה להיכנס לבורות הספיגה האלה ולנקות אותם כשנסתמו, תוך כדי שהם מבוססים בביוב עד הצוואר לפעמים. במקרים רבים, היחידים שהיו יכולים להשתחל אל בורות הספיגה האלה כדי לנקות אותם היו ילדים. זאת ועוד, בחלק מהערים שסבבו את לונדון היו כבר מערכות ביוב מרכזיות, אבל לכל עיר הייתה מערכת משלה וועדה עירונית משלה שניהלה את ענייני הביוב. כמו בכל מקום, גם הוועדות העירוניות האלה הפכו לג'ובים נחשקים עבור עסקנים מקומיים, וכתוצאה מכך, לאף אחד לא היה אינטרס לחבר את כל המערכות העירוניות הנפרדות למערכת אחת גדולה. התוצאה הייתה שלערים עשירות הייתה מערכת ביוב טובה יחסית, ובערים עניות הייתה מערכת גרועה. אבל בכל שנה שחלפה, יותר ויותר מהנדסים ואנשי ממשל החלו להבין את ההיגיון שבהסעה של שפחים אל מחוץ לעיר, בניגוד לניקוז שפחים בבורות מקומיים שמסריחים ועולים על גדותיהם. הקש ששבר את גב הגמל היה הקיץ המפורסם של שנת 1858, שזכה לכינוי הסירחון הגדול. חודשיים חמים שבהם הסירחון שעלה מנהר התמזה המזוהם היה כל כך נורא, עד שאפילו חברי הפרלמנט הבריטי הבינו שהמצב לא יכול להמשיך כמו שהוא. הממשלה הבריטית הפקידה את הפרויקט בידיו של מהנדס מוכשר בשם ג'וזף בזלג'ט, ומערכת הביוב שהקים בזלג'ט בלונדון נחשבת לאחד מפילי ההנדסה הגדולים ביותר של העולם המודרני, והשפיעה עמוקות על תכנון מערכות הביוב בכל הערים הגדולות בעולם, וביניהם כמובן גם תל אביב. ביוב, אם כן, היא תשתית חיונית. יחד עם חשמל, מים ומזון היא המפתח לקיומה של הציוויליזציה המודרנית כפי שאנחנו מכירים אותה כיום. כדי לסבר את האוזן, ב-2007 ביקש מגזין רפואי בריטי מכמה אלפי רופאים לבחור את ההתפתחות המדעית-טכנולוגית החשובה ביותר בתחום הרפואה ב-150 השנים האחרונות. 1795 רופאים בחרו בהמצאת הביוב כהתפתחות החשובה ביותר. למקום השני, עם 150 קולות פחות, הגיעה האנטיביוטיקה. זה הזמן להציג בפניכם את אחד האחראים לקיומה של הציוויליזציה התל אביבית, אם אכן יש כזו.
שלום, אני אמיר שלב, מנהל תחנות השאיבה של איגודן, מי שאחראי על תפעול והחזקת מערכת הולכת השפכים של גוש דן.
הארגון אליו משתייך אמיר, איגוד ערים דן, או איגודן בקיצור, הוקם ב-1956 כדי לפתור את בעיות הביוב של תל אביב, רמת גן, גבעתיים וכל שאר הערים בגוש דן המתפתח. עד הקמתו של איגודן, הביוב הגולמי של גוש דן הוזרם כמו שהוא אל נחלי הירקון, איילון וסורק, ומשם נשפך לים. ב-1969 הוקם בחולות ראשון לציון מפעל טיהור השפכים הראשון של איגודן, אבל עדיין חלפו שנים רבות מאוד עד שהנחלים האלה השתקמו מהטראומה האקולוגית. לראיה, אחרי אסון קריסת גשר המכבייה ב-1997, סבלו הספורטאים שנפלו למי הירקון מזיהומים קשים, ואחד מהם אפילו נפטר כתוצאה מכך. כיום, עם זאת, מכון טיהור שפכי גוש דן, השפדן בקיצור, נחשב למפעל טיהור השפכים המתקדם מסוגו בכל אגן הים התיכון, וב-2012 בחר בו האום כמודל לדוגמה. נתן פוזניאק, איש התחקירים הבלתי נלאה שלנו, ראיין את אמיר במכון הטיהור של איגודן.
הכל מתנקז בסופו של דבר לאותה צנרת פה?
הכל מתנקז לצנרת משותפת, כשמגיע בסוף למכון הטיהור שלנו שנקרא שפדן ונמצא בראשון לציון. בעצם אנחנו, אני קורא לזה במרכאות, מעץ של הביוב, או, זאת אומרת, אנחנו מתעסקים רק בהיוויז, רק בקווים הראשיים. לכל עיר, או היום לתאגידים עירוניים, בזמנו זה היה מחלקות הביוב של העיריות, והיום זה תאגידים, יש את מחלקת הביוב שלה, והם מטפלים בצנרת הקטנה בתוך כל עיר. הם מתחברים אלינו לקווים הראשיים שמקשרים בין הערים.
כשאתה מדבר על צינור ראשי, לעומת הצינורות המקומיים, על איזה גודל אנחנו מדברים?
הצינור הגדול ביותר שלנו, צינור בקוטר של 84 צול, 84 צול זה בערך 2 מטר ו-13. זאת אומרת, יכול, אם לא היה שם ביוב, היית יכול ללכת זקוף היום בתוך הצינורות האלה. צינורות הקטנים ביותר שלנו זה בקוטר של מטר, 80 סנטימטר, מדובר על צנרת גדולה שמובילה אלפי קובים לשעה. זאת אומרת, תחנת השאיבה הגדולה ביותר שלנו מוליכה משהו כמו 16 אלף קוב לשעה. מכון התיאור מתאר סדר גודל של 380 אלף קוב ליממה, ואם תיקח את מגדלי עזריאלי, אז הוא יכול למלא אותם ביום שלם, את כל המגדלים. זאת אומרת, זה ככה בשביל להמחיש את הכמויות.
ככל שהאוכלוסייה גדלה והעיר מתרחבת, צריך להוסיף קווי ביוב חדשים. אבל ההתקנה של הצינורות האלה מתחת לאדמה, באזור עירוני צפוף ומבלי להפריע לחיים העל-קרקעיים, היא אתגר הנדסי לכשעצמו.
הצנרת שלנו היא לא מאוד ארוכה. הצנרת שלנו הוא סדר גודל של 100 קילומטר.
הסך הכל.
הסך הכל. שזה לא כמויות מטורפות. זאת אומרת, אתה מדבר על רשתות עירוניות, ולפעמים זה עשרות ומאות קילומטרים של קווים קטנים. אז הצנרת היא לא מאוד ארוכה, וזה קווים מאוד גדולים, שנמצאים בעומקים מאוד עמוקים. יש לנו קווים בעומקים של 30 מטר, שזה בעצם בניין בין 10 קומות מתחת לאדמה. זאת אומרת, יש לנו פירי ענק שצוותים שלנו צריכים לרדת ולטפל. כל נושא הקמת הקווים האלה זה נושא, זה תורה שלמה. גם הנחת קווים בעצם מתבצעת בכל מיני טכנולוגיות. זאת אומרת, בעבר הטכנולוגיה הפשוטה הייתה חפירה וכיסוי. חופרים תעלה.
בעומק 30 מטר?
בעומק של 30 מטר זה בלתי אפשרי, אבל חופרים תעלה בעומקים מסוימים, 5, 6, 7, 10 מטר. אם התעלה מאוד עמוקה, צריכים לדפן אותה בתמיכות מהצדדים כדי שהיא לא תתמוטט, או לפתוח בור מאוד רחב, ומניחים את הצינור ומכסים. מן הסתם, ככל שהאוכלוסייה בגוש דן הולכת וגדלה, וככל שהמקום נהיה צפוף יותר, טכנולוגיות של חפירה וכיסוי נהיות הרבה יותר בעייתיות, ואז עברנו טכנולוגיות של מנהור, של דחיקה. בעצם כמו שבונים את הרכבת הקלה, אנחנו בעצם דוחקים קווים מתחת לקרקע בלי לפתוח את הקרקע.
איך עושים את זה?
חופרים שני בורות, בור שילוח ובור מטרה. המרחק ביניהם בקווים שאנחנו מטפלים בהם יכול להיות כקילומטר. לבור השילוח מכניסים מכונה שהיא בעצם מכונה תקידוח. יש לה ראש שבעצם חופר. וג'קים מאוד גדולים שדוחפים את המכונה הזאת לתוך הקרקע. הג'קים דוחפים את המכונה, המכונה מתחילה לאכול את הקרקע ומפנה אחורה את עודפי האפר. אז הג'קים נסוגים אחורה ומורידים חתיכת צינור. הצינור הזה מתחבר למכונה ואז דוחפים את הצינור. המכונה ממשיכה לכרסם את הקרקע. ברגע שהצינור הראשון כולו פנימה, שוב הג'קים נסוגים אחורה, מורידים חתיכת צינור נוספת. דוחפים עכשיו אותם ביחד. וככה בעצם יוצרים רכבת של צינורות שדוחפת את הראש של המכונה, ואז כמו נחש זה מתקדם, עד שזה מגיע לבור המטרה.
זה תמיד מגיע לבור המטרה.
זה תמיד מגיע לבור המטרה.
אין דרך לבספס?
אין דרך לבספס, הדיוק הוא דיוק של סנטימטרים בודדים. המערכת כמובן מלוותת אלה מערכות ג'יירו ומודדים וכן הלאה, כך שאין סיפור של פספוס. שוב, חופרים, בונים בור מטרה נוסף, וככה מתקדמים. בצורה הזאת אנחנו הנחנו לפני כמה שנים מתחת לנתיבי אלון. מי שעבר בנתיבי אלון בשנים האחרונות ראה כמה וכמה שלטים של איגודן אתרי בנייה. דחקנו קו באורך של 7-8 קילומטר מגני יהושע ועד פארק דרום בנתיבי אלון, שזה בעצם עורק תחבורה ראשי, בלי להפריע לתנועה בכלל. למעט קצת בלילה כניסות ויצירות ועצירות בשולי הכביש, הכנסת ציוד וכן הלאה, בעצם עבדנו במשך שנתיים מתחת לנתיבי אלון, אבל אני לא חושב שמישהו מהאזרחים הרגיש בכלל שבוצע שם עבודה כזאת, היה שם קו ביוב בגודל 1.60 מטר שמשרת את תל אביב והסביבה.
רוב ההולכה של השפכים בצנרת הביוב נעשית בעזרת כוח המשיכה. השפכים זורמים ממקום גבוה למקום נמוך, כמו כל נחל רגיל. במקומות שבהם אי אפשר ליצור שיפוע מתאים, למשל בגלל תוואי הקרקע, ישנן תחנות שאיבה שתפקידן להרים את הביוב מנקודה נמוכה לנקודה גבוהה יותר, ומשם הביוב חוזר לנוע בכוחות עצמו בעזרת כוח המשיכה. השיפוע של צינור ביוב הוא אחד השיקולים החשובים והמשפיעים ביותר בתכנון מערכת הולכת השפכים. אם השיפוע יהיה מתון מדי, הזרימה בצינור תהיה איטית, ואז חול וחומרים אחרים יספיקו לשקוע בתוך הצינור ויסתמו אותו. אם השיפוע יהיה גדול מדי, הצנרת תלך ותתחפר עמוק יותר ויותר בתוך הקרקע עם כל קילומטר שעובר, ואז נצטרך להשקיע יותר מאמצים בהתקנת הצינורות, וגם לבנות תחנות שאיבה חזקות יותר, שיהיו מסוגלות להרים את השפכים בחזרה לגובה פני הקרקע במכון טיהור השפכים. מכיוון שכך, תכנון נכון של מערכת הביוב הוא מלאכת מחשבת של איזונים וכיוונון של אינספור פרמטרים, שחלקם מושכים כל אחד לכיוון אחר. תוואי הקרקע, גודל האוכלוסייה שמשרת את המערכת, סוג האדמה, קוטר הצנרת ועוד ועוד. וכמובן, כשאנחנו מדברים על כמויות השפכים האדירות שזורמות בצנרת הביוב, אסור לנו לשכוח שהנוזל שזורם בצינורות הוא לא מים טהורים ונקיים, כי עם תערובת של מים וחומרים אורגניים ואי-אורגניים, שהתגובות הכימיות ביניהם מביאות למגוון תופעות שממררות את חייהם של אמיר שלב ואנשיו. למשל, במקומות או בתקופות שבהם הזרימה בצנרת חלשה והשפכים עומדים ללא תנועה, חיידקים שנמצאים בביוב באופן טבעי מתחילים לעכל את החומרים האורגניים שבמים. מכיוון שבצינור סגור יש יחסית מעט חמצן, עיקר פעולת העיכול נעשית על ידי חיידקים שמכונים חיידקים אנאירובים, דהיינו חיידקים שלא זקוקים לחמצן, והחיידקים האלה פולטים גז בשם מימן גופריתי, שקל לזהות אותו לפי הריח שלו, ריח של ביצים סרוחות.
הביוב בעצם פולט גז שנקרא H2S, הגז הזה יוצר חומצה
מימן גופרתי.
המימן גופרתי הזה במגע עם מים ולחות יוצר חומצה גופריתנית, החומצה הגופריתנית מעכלת את הבטון. היום יש כל מיני תוספים לבטון, אנטי סולפידיים שבנויים בשביל להגן על הבטון מפני זה. כשהקימו את איגודן לפני 40 שנה ויותר, אז לא היו את החומרים האלה. בנו קווים מבטון, אומנם באיכות מאוד גבוהה, אבל אני יכול להראות לך קווים שאיך הם נאכלים עם השנים, זו תופעה מאוד ידועה. יש גם תופעה מאוד קלאסית לאיך נראה עיכול של צינור. זאת אומרת, חלקו התחתון שנמצא כל הזמן במגע עם הנוזל, גם אחרי עשרות שנים נראה נקי וחדש, כאילו יצא מבית החרושת אתמול. חלקו העליון שחשוף לגזים, הוא החלק שנאכל. שוב, יש חלק שהוא החלק הבעייתי ביותר, זה החלק שבעצם חשוף למים לחילופין. מה הרי הביוב עולה ויורד. בלילה הכמיות יותר קטנות, בבוקר הכמיות יותר גדולות, ולכן יש תנודתיות, ולכן באזור הזה זה אזור שנשחק יחסית מהר. עכשיו אפשר לראות ממש באופן קלאסי, אתה מסתכל על הצינור, אתה יודע עד איזה גובה זרמו מים ומאיזה גובה הצינור היה חשוף.
המימן הגופריתי מסוכן לא רק לצינורות עצמם, אלא גם לבני אדם שיתרה מזלם להיכנס לביוב, במקומות שבהם הגז הבלתי נראה הזה הצטבר בריכוזים גבוהים.
אז קודם כל H2S הוא גז רעיל. זאת אומרת, היו לא מעט מקרים של אנשים שמתו בביוב. כל מיני קבלנים, לא אצלנו, למזלנו, עשו טפו, אז אני לא אדפוק על ה...
לא לדפוק ולא להסתובב על הכיסא.
לא לדפוק על הכיסא. שוב, הגזים של הביוב הם גזים רעילים, והיו המון אסונות, ואנשים נהרגו. אפילו היה אירוע לפני כמה, די הרבה שנים, של משפחה שלמה, של אב ושני בנים, שנהרגו, כי אחד הילדים, הבנים, הם קבלני ביוב. אחד הבנים ירד לביוב, לא עלה, אחיו ירד לחלץ אותו, אבא ירד לחלץ את שניהם, ושלושתם נשארו שם. זאת אומרת, כל נושא הגזים בביוב, כל נושא הבטיחות בביוב, זה נושא גדול לכשעצמו. אז קודם כל, ה-H2S הגז הזה הוא גז שהוא כבד מהאוויר. ולכן הוא לא יוצא החוצה, אלא נשאר בקווים, זאת הסכנה. אם הוא היה יוצא, אם הוא היה קל מהאוויר והיה עולה למעלה, הוא לא היה מצטבר למטה, ואז מי שיורד, לא היה קורה לכלום. ולכן כל ירידה ביוב וביוב, כל ירידה לשוחת ביוב, מלווה קודם בהורדת מד גזים, שבודק, אחד, האם יש H2S, שתיים, האם יש מספיק חמצן, שלוש, האם אין גזים נפיצים?
נפיצים? מתן אתה מתגברים שם.
נכון, כי פירוק של השפחים יוצר מתן. ולכן אלה שלושת הדברים שיכולים להיות, להוות סכנה.
המשפט האחרון של אמיר מרמז לנו על בעיה שלישית שיוצרים הגזים שמצטברים בביוב. מתן, עוד תוצר לוואי של פירוק החומרים האורגניים על ידי חיידקים, הפעם חיידקים אירובים, דהיינו חיידקים נושמי חמצן, הוא גז נפיץ ביותר. אם ראיתם בחדשות צילום של בית אחרי פיצוץ גז, אפילו גז בישול רגיל, אתם ודאי מבינים את עוצמת ההרס המדובר. רק לשם הדוגמה, בהתפוצצות ביוב בעיר לואיסוויל שבקנטקי, ארצות הברית, בשנת 1981, נהרסו רחובות באורך כולל של 21 קילומטרים, שזה פחות או יותר המרחק בקו אווירי בין הרצליה ובת ים. אחד ממכסי הביוב שהועפו בעקבות הפיצוץ חלף דרך בית של 3 קומות מלמטה למעלה ונחת על בית אחר במרחק של כמה קילומטרים משם. רק במזל לא נהרג אף אחד בפיצוץ הזה, אם כי 4 הולכי רגל נפצעו.
יש לנו בכל תחנות השאיבה מתקנים לטיפול בריחות ובגזים, ואנחנו בעצם יונקים מהקווים אוויר ומטפלים באוויר ובריחות, ולכן מה שקורה זה בעצם שאוויר טרי נכנס כל הזמן, וכשאוויר טרי נכנס כל הזמן, לא מסתברים גזים. א', יש פחות ריחות בסביבה, 2, האווירת הגזים יורדת בקו, ולכן אנחנו שומרים על הקו. אם אין גזים בקו, אז הקו נשמר לאורך זמן הרבה יותר, וכוונה על גזים נפיצים.
ולבסוף, ישנו האויב הגדול ביותר של מערכת הביוב. אתם יודעים איך זה. לכל גיבור על יש את הנבל הגדול שלו. לסופרמן יש את לקס לוטור, לנוקמים יש את טאנוס, לדורון פישלר יש את האננס, ולביוב יש את המגבון. כן, המגבון. אני לא אכחש אתכם. בתור אבא לשלושה ילדים קטנים, ומי שניגב אלפי ישבנים מכוסים בקאקי בעשר השנים האחרונות, אני פחות או יותר סוגד לאדם שהמציא את המגבון. זאת אומרת, באמת, אם הייתי יכול, הייתי מחוקק חוק שמכריח כל בית בישראל להקים מקדש קטן לכבודו של ממציא המגבון, ובו חובה להדליק בכל יום מקל קטורת בניחוח עדין ללא אלכוהול. אבל המגבון המבורך הזה, אחרי שמנגבים איתו את התחת של התינוק, יש אנשים שבמקום להשליך אותו לפח, זורקים אותו לאסלה. וזו, מסתבר, טעות. טעות גדולה.
המגבונים זה בעצם הרעה החולה שלנו, יש לנו המון בעיות עם מגבונים. כשאנשים שופכים לביוב את הצרכים האנושיים, שנקרא אונייר טואלט, זה נעלם לחלוטין. וכשמגיע אלינו, אז אין סימנים לזה שזה היה מוצק, אתה רואה בעצם נוזל, כהה אבל נוזל. כל מיני דברים אחרים נשארים לעד. זאת אומרת, מגבונים, כולל המגבונים שאמורים להיות נשטפים באסלה, הם מגבונים שיוצרים צרות, הם לא מתפרקים, או לפחות לוקח להם הרבה זמן להתפרק. יחד עם השומנים והשומנים שיש בביוב, הם בעצם מצברים לגושים מאוד גדולים, ותוקעים גם בתחנות השאיבה, גם נתקעים בקווים, יוצרים סתימות, לפעמים סתימות ענק.
כשאמיר שלב אומר סתימות ענק, הוא לא מגזים. למעשה, צירוף המילים סתימות ענק לא מצליח לתאר כמו שצריך את התופעה שעליה הוא מדבר. כדי לתאר אותה, היה צריך להמציא מילה חדשה לגמרי.
אני פעם לא אפנה למועמד סתם בגלל שאני רואה שיש לו נתונים טובים, אבל אין לי משהו קונקרטי ביד להציע לו. שזה דבר מאוד חשוב, כי העובדים היום בעולם ההייטק הם מוטרדים קשות. מקבלים כל הזמן פניות, זה כבר נמאס להם, זה נהפך פשוט למטרד.
גם אתם מרגישים שהפניות בלינקדין הפכו למטרד? הכירו את טל שמש.
אני טל שמש, ואני עובדת במדולה כבר כמעט 6 שנים, ומאוד נהנית ומאוד אוהבת. אני מתעסקת בעיקר בגיוס של בכירים, תחומים של דאטה סיינס, ניהול פיתוח, ביג דאטה. וסקיורטי. אלה בעיקר
התחומים
שאני נוגעת בהם.
מדולה היא חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. ובוטיק משמעותו השמה מדויקת ולא מטרידה.
יש בעיה למועמדים שרוב חברות ההשמה, מה שהן עושות, הן מקבלות קורות חיים, והן פשוט מפיצות את המועמד הזה לכל עבר. בלי שום קשר למה שפתוח או לא פתוח עכשיו, קורות החיים שלו פשוט מופצים בתפוצת נאטו, אין לו מושג איפה קורות החיים שלו בכלל נמצאים. שזה דבר שמאוד יכול לצרוף אותו בשוק, כי אם הוא מדבר עם חברה ועוד חברה ועוד חברה, וקורות החיים שלו במשך כמה חודשים פשוט מגיעים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז כאילו מה שנראה לו בסדר, נראה כאילו הבן אדם לא מספיק לחפש עבודה, ולא מוצא, כשבעצם אין לו מושג בכלל שעושים את זה. עם מדולה אתה יכול להיות בטוח שקורות החיים שלך מגיעים רק לחברות שסיכבנו עליהן. אנחנו משקיעות הרבה זמן בשיחה עם המועמד, ברעיון איתו, אנחנו עוברות איתו על החברות, ורק מישהו מאשר לשלוח אליו ושון יגיעו קורות החיים.
גם אם אתם מהצד השני, המעסיקים שמחפשים עובדים לחברה שלהם, המקצועיות והניסיון של מדולה יכולים להקל עליכם.
מבחינת המעסיק, הצורה שאני עוזרת לו זה לצורך העניין, אם הוא עובד בלי חברת התראה והוא מפרסם באופן עצמאי, הוא מקבל פשוט כמויות של קורות חיים. זה המון זמן עבודה לנסות למיין את זה, לנסות להבין מי כן, מי לא. אני עושה לו בעצם את כל העבודה, אני אומרת לו, תקשיב, ביקשת 1, 2, 3, 4, 5. למועמד הזה יש 1, 2, 3, 4, 5, פלוס הוא אישיות נפלאה והוא איש צוות מצוין. זאת אומרת, אני כבר נותנת לו את זה מוגש.
אז בין אם אתם מחפשי עבודה או מחפשי עובדים, תנו למדולה לחבר ביניכם.
אנחנו נמצאות בעצם בשביל לעזור בכל התיווך שנמצא בין המועמד לחברה, עד שהם סוגרים את העניינים ביניהם אחד מול השני, ולצורך העניין חותמים חוזה והעניין נסגר.
מדולה מגייסת לתפקידי ניהול, פיתוח ומחקר במגוון תחומים, מאבטחת מידע ופיננסים ועד machine learning. בקרו במדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם למשרות המוצעות. ביולי 2013 דיווחו מספר תושבים בשכונת קינגסטון שבדרום לונדון על בעיות בצנרת הביוב. המים באסלה לא ירדו כמו שצריך והתחילו להציף את חדרי השירותים. סתימות ביוב הן דבר שבשגרה בערים רבות, ובמיוחד בלונדון, שחלקים מתשתית הביוב שלה, כפי שכבר למדנו, הוקמו לפני 100 שנים ויותר. עובדי מחלקת הביוב של העירייה ירדו אל הביוב, ומה שמצאו שם היכה בתדהמה אפילו את העובדים הוותיקים והמשופשפים ביותר של המחלקה. מי הביוב מכילים כאמור מגוון של חומרים, חלקם מוצקים או מוצקים רכים כמו מגבונים למשל. במקומות שבהם הזרימה בצנרת מועטת מסיבה כלשהי, כמו למשל אם דפנות הצנרת יותר מדי מחוספסות או אם שורשי עצים חודרים אל הצינור, נוצרות מערבולות והמוצקים האלה מתחילים להצטבר לגושים. הגושים האלה מושכים אליהם את השומן שבביוב, שאריות של שמן בישול שאנשים ומסעדות שופכים לכיור אחרי השימוש. עם הזמן ובסיוע של הסידן שנמצא באופן טבעי במים, גושי השומן הרכים האלה הולכים ומתמצקים כמו סלעים שצומחים מתוך דפנות הביוב. הסלעים האלה, אם אפשר לכנות אותם כך, מעיטים עוד יותר את זרימת השפחים וגורמים להצטברות גדולה יותר של מגבונים וחומרים דומים, שמושכים אליהם עוד שומן וכן הלאה וכן הלאה. סתימות השומן האלה הן כאמור תופעה מוכרת וידועה במערכות ביוב, ועל אחת כמה וכמה בביוב הלונדוני, שחלקו נבנה עדיין מלבנים ולכן קירותיו מחוספסים באופן טבעי. אבל הסתימה בצנרת, מתחת לקינגסטון, הייתה משהו אחר לגמרי. הם קראו לה
המפלצת של קינגסטון.
גוש מבחיל של שומן, מעורב במגבונים, צועה, קונדומים משומשים, מקלות אוזניים, מחטים, שאריות אוכל, קליפות ביצים, וכל סוג של זוהמה וגועל שאתם יכולים להעלות בדמיונכם, בגודל של, תקשיבו טוב, אוטובוס. 15 טונות. כך תיאר הדובר המזועזע של מחלקת המים של עיריית לונדון את המפלצת של קינגסטון. ציטוט, ראינו כבר כמויות גדולות של שומן בעבר, אבל אני לא חושב שאי פעם ראינו גוש יחיד של שומן בגודל הזה. זו מסה מבחילה ורקובה של זוהמה וצועה. זה עולה לך בגרון, זה פשוט מגעיל. סוף ציטוט. הדיווחים העיתונאיים אודות המפלצת של קינגסטון הולידו מילה חדשה. פטברג, מלשון אייסברג, קרחון שומן בתרגום חופשי. עובדי מחלקת הביוב של לונדון עמלו במשך שבועיים על פירוק קרחון השומן של קינגסטון בעזרת מקושים וסילוני מים חזקים. אני בטוח שהם קיוו לא להתקל שוב בדבר כזה בימי חייהם, אבל רק שנה אחת מאוחר יותר נתגלתה מפלצת נוספת מתחת לרחובות לונדון. הפעם קרחון שומן הרבה יותר גדול, כמו שני מטוסי נוסעים אחד אחרי השני במשקל של כמה עשרות טונות. ואז, ב-2017, בשכונת וייט צ'אפל, אחת השכונות הוותיקות ביותר, ממש בלב ליבה של לונדון הוויקטוריאנית, הם גילו אותה. המפלצת הגדולה מכולן.
גודזילה של קרחוני השומן.
130 טון, שני מגרשי כדורגל. קרחון השומן הגדול ביותר אי פעם. 250 מטרים של גועל טהור. נדרשו לפועלים ההומללים חודשיים של עבודה רצופה, 7 ימים בשבוע ושני מיליון פאונד כדי לפרק את הדבר הזה ולהוציא אותו גוש אחר גוש מתעלות הביוב. יש בסיפור הזה גם נקודת אור. כשפורק קרחון השומן של וייט צ'אפל, מספר גושים ממנו הוצבו במיוזיאום אוף לונדון, אולי כמיצג סימבולי של תרבות הצריכה המערבית והשלכותיה הסביבתיות, או יותר סביר כגימיק שיווקי. למרבה ההפתעה, המוצג המשונה הזה הפך ללהיט. מספר הביקורים במוזיאון הוכפל, חנות המוזיאון מוכרת חולצות עם הכיתוב Don't Feed the Fatberg, ואפילו הקפיטריה מגישה קריות פודינג בצורת גוש השומן, קומפלט עם צימוקים קהים במקום זבובים. אם אתם ממש סקרנים, באתר האינטרנט של המוזיאון אפשר לצפות ברימות ובעובש המתפתחים על הגוש בשידור חי דרך מצלמת רשת. הגושים, לצערם של עוצרי המוזיאון, לא יחזיקו מעמד לנצח. כבר עכשיו הם מתחילים להתייבש ולהתפורר. אבל עד שזה יקרה, עושה רושם שלפחות המוזיאון הצליח למצוא דרך להפוך את החרא לזהב. אצלנו בגוש דן עדיין לא נתגלו מפלצות בקנה המידה של הביוב של לונדון. תודה לאל. אבל המגבונים שאנשים משליחים לאסלה עדיין גורמים לנזקים משמעותיים.
בחלק מתחנות השאיבה יש לנו גם מגובים מכניים שמפרידים את מה שנקרא גבבה. אנחנו קוראים לה, יש מילים יפות, יש כל מיני הגדרות יפות לדברים מלוכלכים. אז כל מה שבא עם הביוב, מגבונים וכן הלאה, אנחנו קוראים לזה גבבה. יש תחנות שאיבה קצת יותר רגישות מבחינת המשאבות, ואנחנו מתקינים מערכות סינון כאלה, מגובים מכניים, גם בתחנות השאיבה. אחת התחנות השאיבה הגדולות שלנו, שנקראת תחנת שאיבה איילון, היא תחנה מאוד עמוקה. ולכן, אחרי שאנחנו מפרידים את הגבבה מהביוב, אנחנו צריכים להעלות את הגבבה הזאת למעלה, וזו עושים בעזרת מסוע בורג גדול. שמן הסתם, לפני חודש, אני חושב, אחרי גשם, כשהגיעו כמויות קצת יותר גדולות של מגבונים, פשוט נתקע, נסתם כולו מלמעלה עד למטה, ניסינו לחלץ את זה בכל מיני דרכים, בהתחלה, מה שנקרא פלסטר, לטפל מקומי, וכשזה לא עזר, נאלצנו להביא מנוף ענק, לשלוף את כל הבורג הזה ממקומו, לפרק אותו לגמרי, לרוקן אותו, להחזיר אותו למקומו ולהפעיל את המערכת מחדש.
הכוונה היא לסוג של בורג ארכימדס, אני מבין.
סוג של בורג, דומה לבורג ארכימדס, כן? שוב, זה גם גורם לנזקים למערכת, גם מצריך כוח אדם ואנרגיה, וגם מן הסתם, חס וחלילה, היה נתקע גם הבורג השני, היינו צריכים להשבית את התחנה, מה הדבר שהיה יכול לגרום לבעיות, להצפות וכן הלאה. אמנם, כמדיניות יש לנו 100% גיבול, בכל המערכות שלנו. זאת אומרת, על כל משאבה עובדת, יש לנו משאבה שהיא משאבה שנמצאת בסטנדביי. על הבורג הזה שמרים את הגבבה למעלה, יש בורג נוסף. אבל מן הסתם, תקלה יכולה להיות גם בשניהם יחד. כך שאנחנו מאוד 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 נגד הנושא הזה של מגבונים, מנסים להילחם בהם. קצת קשה. אנחנו, כל נושא המגבונים הנשטפים באסלה בזמנו, כל מיני חברות מגבונים עשו קמפיינים למגבונים שניסו כל נשטפים באסלה, שיש להם יתרון. יתרון שלהם, המגבונים האלה שהם בעצם מתפרקים אחרי איזשהו פרק זמן, של חודש, חודשיים, פחות פוגעים בסביבה באופן כללי. מבחינת המערכות שלנו, כשטיפת ביוב יוצאת מהבית בבוקר ומגיעה אחרי כמה שעות למכון הטיור, זה לא משפיע.
כדי להילחם בתופעה המזיקה של השלכת מגבונים לאסלה, איגודן יוזם קמפיינים תקשורתיים ופעילויות חינוכיות בבתי הספר, כדי להביא לידיעתנו את ההשלכות של מה שאנחנו משליחים לביוב, ולהרגיל אותנו לחשוב קצת מעבר לחור של הכיור. במקביל, החוק מכריח בעלי מסעדות ועסקים דומים לאסוף את השמן המשומש שלהם ולהשליך אותו למיכלי אחסון מתאימים במקום לרוקן אותו לביוב. השמן המשומש ממוחזר בהמשך לדלק ביודיזל. הגענו לסוף הפרק, אבל לא לסוף הסיפור. עד עכשיו עקבנו אחר השפחים שלנו במסעם מהכיור והאסלה דרך הצנרת שלנו. דיברנו על מקורותיה ההיסטוריים של מערכת הביוב המודרנית והאתגרים ההנדסים המורכבים של תכנון, בנייה ותחזוקה של מערכת כזו מתחת לעיר צפופה ותוססת שלא ישנה לרגע. אבל עכשיו, כשהסענו את כל השפחים האלה דרך מערכת הצינורות אל מחוץ לעיר, מה עושים איתם? כפי שציין אמיר, מדובר בכמויות אדירות של ביוב, מספיק כדי למלא את שלושת מגדלי עזריאלי בכל יום.
אנחנו מספקים סדר גודל של קצת פחות מ-10% מהצריכה הארצית כמים להשקיה.
בפרק הבא נגלה כיצד הוביל אסון התנגשות ספינות בנהר התמזה. התנגשות שהסתיימה ב-650 הרוגים למהפכה בטיפול ביולוגי בשפחים.
אתה מסתכל על יערות וכן הלאה, חיות מסתובבות שמה, עושות את הצרכים שלהם, היער לא מלא בצועה, כי בעצם החיידקים מפרקים את השפחים.
מה הקשר בין מערכת ניקוז מי הגשמים ברחובות תל אביב למערכת הביוב? ונדבר גם על פיצוץ צנרת הביוב ביפו בשנת 2003, שכמעט והסתיים באסון.
כשבאנו למקום, היה שם אגם קטן, שקצת קלו המים ראינו בתוך האגם מכונית, שנפלה לתוך הבור הזה.
כל זאת ועוד, בפרק הבא של עושים היסטוריה. זהו, עד כאן. תודה רבה לאמיר שלב, מנהל תחנות השאיבה של איגודן, ולנתן פוזניאק האמיץ, שיצא לשטח במכון הטיור של איגודן, כדי להביא לנו את הרעיונים. מיד נמשיך אל שאלת עושים היסטוריה, בשורה חדשה לחובבי הרכב והספורט המוטורי, מה חדש ברשת שלנו ועוד, אבל ראשית כתמיד חסות.
שלום לכם, כאן גיל חובה ואני מצטרף לרשת עושים היסטוריה עם פודקאסט משלי שנקרא אוכל ישראל, על המסעדות הכי שוות ועל המתכונים הכי טעימים. חפשו אותי באפליקציות החביבות עליכם ואז הנה.
מה חדש ברשת עושים היסטוריה? אז קודם כל, השבוע אנחנו נפרדים מאסף ברשי שהגיש את הפודקאסט עושים רכב. אסף הוא אחד מהעיתונאים המוכשרים ביותר שאני מכיר, והיה כיף גדול לעבוד איתו, כבר מאז הפרקים שעשינו יחד על ההיסטוריה של מנועי הבערה הפנימית, לפני שנתיים בערך. אני בטוח שתשמעו את אסף אצלנו ברשת, גם בעתיד. עושים רכב ממשיכה, ועכשיו עם מגיש חדש, בועז קורפל. חובבי הספורט המוטורי בטח מכירים את בועז, שהגיש כמה וכמה תוכניות רכב בערוץ הספורט, ומשמש כפרשן לספורט מוטורי במגוון ערוצי טלוויזיה ורדיו. ממה שאני רואה אצל בועז, יש לי תחושה שהוא שותה שמן מנועים בארוחת בוקר ונושם עשן של בוכנות. האהבה שלו לתחום הזה היא משהו שלא רואים הרבה. אז בשבועות הקרובים יעלו להעביר הפרקים הראשונים של בועז כמגיש עושים רכב, ונאחל לו ולאיתמר סוויסה, עורך התוכנית, בהצלחה גדולה. מה עוד חדש? באוכל ישראל, תוכנית האוכל החדשה של גיל חובב, האיש והאגדה, גיל לוקח אותנו אל המסעדה הלוהטת ביותר בתל אביב, ובתחום המתכונים, עוגה פלסטינאית שחורה, שהיא לא רק נהדרת, אלא אפילו גם טבעונית. בעושים תוכנה, עמית בנדור בתוכנית סולו ראשונה. חן פלדמן יוצא לחוץ לארץ להרצות בכנס בינלאומי של ריאקט. עמית מארח את ממי לוי, ארכיטקט תוכנה ותיק, לשיחה על בנייה נכונה של API. איך בונים URL נכון, איך עושים אותנטיקציה, ומה זה API Gateway. בעושים תנ"ך, פרק שני עם פרופסור נועם מזרחי, על אחת הסוגיות המרתקות ביותר, ארכיאולוגיה טקסטואלית. יותם שטיינמן ופרופסור מזרחי משוחחים על השכבות השונות בטקסטים המקראיים ואיך מגיעים אל הטקסט המקורי של המקרא. בעושים טכנולוגיה, דוקטור יובל דרור בודק מהי מדידה נכונה בעולם הטכנולוגיה, והאם מדידה ודירוגים שאנחנו מוצאים אותם היום כמעט בכל מקום ברשת, בהכרח מסייעים לנו, או שאולי דווקא פוגעים בנו. ולבסוף, דורון פישלר עם התשובה לשאלה שאפילו לא ידעתם כמה שרציתם לשאול אותה, אבל עכשיו כשאתם יודעים, אתם לא יכולים שלא לשאול. מי המציא את הפצפצים? איך זה התחיל? מי הגאון שחשב על זה? ולמה זה בעצם כל כך כיף לפוצץ אותם? התשובה עם דורון פישלר. כל הפודקאסטים ברשת עושים היסטוריה, זמינים באפליקציית עושים היסטוריה, באנדרואיד, באתר שלנו, ranlevy.com, וכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. שאלת עושים היסטוריה להפעם, ברוח הפרק הזה, היא אילו עוד הישגים אנושיים, כמו המצאת מערכת הביוב, הם לדעתכם הישגים חשובים ומשמעותיים, ובכל זאת לא זוכים להכרה ראויה. זאת אומרת, כולנו מדברים על המצאת הגלגל, האנטיביוטיקה, החשמל, אבל אף אחד לא מדבר למשל על מכונת הכביסה. עד שהמציאו את מכונת הכביסה, המון אנשים, בעיקר נשים, בזבזו אין ספור שעות מהחיים שלהם על שפשוף וסחיטה כל יום. לא חישבתי את זה, אבל יש לי תחושה שמכונת הכביסה פינתה לנו לפחות שנה או שנתיים של זמן פנוי מתוך סך כל החיים שלנו. אלו עוד המצאות אנחנו צריכים להעריך יותר? ספרו לי, בדף, בקבוצת הפייסבוק של עושים היסטוריה. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית, מעוניינים לתמוך בה, אתם יכולים להזמין אותי להרצאה אצלכם, בארגון או באירוע ביתי. צרו עם מקשר ב-run@runlevy.com. כמו כן, נשמח מאוד לעזרתכם בהבאת מפרסמים אלינו לרשת. פרסום וחסויות הם סם החיים של רשת עושים היסטוריה, ומשלמים את המשכורות של כל האנשים המוכשרים שאתם שומעים בתוכניות שלנו. אז אם הארגון שלכם מקצה בכל שנה תקציב לפרסום, עזרו לנו להפנות לפחות חלק מהתקציב הזה אלינו. זו גם ההזדמנות שלי להודות למפרסמים הנפלאים שלנו שתומכים בנו שנה אחר שנה. למדולה, לטורק, לוויקס, טופין, סמסונג, פנדה, מובילאי, אי-טורו, סייבריזן ועוד. עושים היסטוריה הם שרה סילבצקי, מנהלת הקהילות ואחראית על סיפור משפחתי, איתמר סוויסה ודור קומט, עורכים ומפיקים, אביב שם טוב, מנהל המחירות, דני תימור, מנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
איתמר, תגיד, איפה רן?
תקשיב, נראה לי הוא שטף את עצמו באסלה לפני איזה חצי שעה, אני כבר עומד פה, מחכה לשירותים, אני כבר לא יודע מה לעשות.
נו, מה אני עושה? אני חייב אותו, אני חייב שיוקליט לי פרסומות.
אתה יודע מה? יש לי רעיון מה יוציא אותו. רן, בוא, גיל חובה וביא עוגת שוקולד עם קיחצה.
עוגת שוקולד? איפה עוגת שוקולד?
וואו, רן, מה זה הריח הזה? אתה מסריח לגמרי.
סוף, בקטנה, נו, מה?
מה בקטנה? אתה לא מבין איך אתה מריח, אתה לא מריח את זה?
אני שם קצת דאודורנט, הכל בסדר, איפה עוגה?
תגיד, איפה היית עכשיו, בביוב? בוא כנס שנייה פנימה חזרה.
מה, בפנים?
כן, 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 כנס בפנים.
בלי נוקס זה לא היה קורה.
In this house, we obey the laws of thermodynamics!